שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט של מרגישים NBA. אני יובל עוז, ואני מנסה משהו חדש היום. בשנים האחרונות אני שמתי לב שאני פחות ופחות קורא כתבות על NBA, מקוצר זמן וקשב וריכוז שהלך לאיבוד, ויותר ויותר שומע פודקאסטים. וחשבתי לעצמי שאם זה הפורמט המועדף עליי, אז יכול להיות שהוא גם מועדף על המאזינים שלי והקוראים שלי, והחלטתי לנסות בעצם משהו חדש שבו אני לא רק כותב את הכתבות שלי ואת ההגיגים שלי, אלא גם מקליט אותם. והבת זוג הנפלאה שלי ירדן קנתה לי מיקרופון לכבוד הדבר הזה. אז אנחנו מנסים פה משהו חדש, אני אשמח לשמוע פידבקים, ואם יש לכם רעיונות או דברים שאתם חושבים לשיפור או לשימור, מוזמנים תמיד. יאללה, מתחילים. כמעט לכל אחד מהשחקנים הגדולים בליגה, אלו שזכו באליפויות ושמם רשום בעת בדפי ההיסטוריה של הליגה, יש סיפור. אף אחד לא צנח בקלילות אל פסגת האולימפוס. כמעט כולם עברו דרך ארוכה ומייסרת לפני שהם זכו לשאוף אוויר פסגות. כמעט כל אחד עבר דרך חתחתים משלו. מייקל ג'ורדן הוא הדוגמה הקלאסית לכך. עד 1988 ג'ורדן בנה את האגדה שלו ב-NBA. מעונת הרוקי ההיסטורית שלו, דרך משחק 63 הנקודות מול בוסטון בפלייאוף 86, ועד הנעליים ששינו את התרבות. ב-1988, האגדה הגיעה לגבעים חדשים. ג'ורדן נתן את העונה הרגילה הכי גדולה אי פעם. הוא זכה ב-MVP לראשונה בקריירה, הפך לראשון בהיסטוריה של הליגה עד אותה נקודה, שזכה ב-MVP ובתואר שחקן ההגנה של העונה. בנוסף, הוא הוביל את הליגה בנקודות עם 35 נקודות ב-53% מהשדה. בדיעבד, כשג'ון אולינג'ר פיתח את מדד הפלייר אפישנסי רייטינג שלו, גילינו שזו הייתה העונה עם ה-PER הכי גבוה בכל הזמנים, של שחקן שלו קוראים לו וויל צ'מברליין. ג'ורדן היה גיבור העל של ה-NBA, אבל באותו פלייאוף, ב-1988, סיפור העלייה של ג'ורדן החל לקבל תפנית. מול הבדבוז של דטרויט, כאשר הג'ורדן רולס של צ'אק דיילי פועלים נגדו, ג'ורדן הוכרע. ב-1989, הסיפור חזר על עצמו. ב-1990, ג'ורדן והבולס שוב פגשו את דטרויט בגמר המזרח, והצליחו למתוח אותם עד למשחק שביעי, אבל סקוטי פיפן סבל ממגרנות והפיסטונס יצאו עם הניצחון. השאלות שנשמעות לנו היום כל כך מוזרות, האם מייקל ג'ורדן יכול להוביל קבוצה לאליפות, היו אמיתיות אז. כשנשאל האם המאבק מול הבד בויז היה יותר פיזי או מנטלי, ג'ורדן ענה שזה היה שניהם. הוא היה חייב לחזק את הגוף שלו כדי להחזיק מעמד בזירה מול המכות הרצחניות של ביל אמביר, והוא היה צריך להתחדד מנטלית כדי להיות מסוגל לחזור לזירה הזו כל פעם מחדש. ב-1991 התהליך הושלם. הבולס העיפו את הפיסטונס בסוויפ כל כך כואב עד שהפיסטונס ירדו מהפרקט לפני שהבאזר נשמע מבלי ללחוץ לבולס את היד. זה סוג הסיפורים שאני אישית הכי אוהב. עלייה מטאורית לאיגר רמה, ירידה לבירה המקטה וחזרה סיזיפית לרמה. עם כל ספקטרום הרגשות שמתלווה למסע שכזה. סיפור על עלייה, נפילה וגאולה מחדש. היו סיפורים דומים לזה של ג'ורדן, גם אם לא באותה צורה או עוצמה. לברון ג'יימס עבר תהליך דומה עם קוף ענק שהיה לו על הגב בעקבות ההפסדים עם קליבלנד והחלטה לעבור למיאמי. רק אחרי האליפות ב-2016 הקוף הזה באמת נעלם. שקיל אוניל, קובי בריין, דרק נוביצקי, טים דנקן והספרס ב-2014. לכולם היה סוג של תהליך כזה. לכולם היו עונות שבהן עולם הכדורסל פיקפק בהם וביכולות שלהם, עונות בהן הקוף היה צמוד לגבם, עד שהם הצליחו לשנות את הנרטיב. זה מה שהופך את הקריירות שלהם לכל כך עשירות ומרתקות. אלא שמאז לברון, קשה לחשוב על שחקן שעבר איזשהו מסך חתחתים שכזה. זו אחת הסיבות, אחת מיני רבות. שאני לא אהבתי את המעבר של קווין דורנט לווריורס. אחרי פלייאוף 2016, הקוף הארור מצא את דרכו גם לגבו של דורנט וגם לזה של סטף קרי. KD הפסיד עם הסנדר אחרי שהובילו 3-1 על הווריורס בגמר המערב. קרי והווריורס איבדו יתרון זהה ללברון והקאבס בפיינלס. זו הייתה המכה, שאחריה הם היו אמורים לחזור לזירה ולחתום את סיפור הגאולה הזה שאנחנו כל כך אוהבים. אלא שדורנט בחר לחבור לקרי, ובכך מנע מאיתנו את הסוף העגול והמתוק שבו אחד מהם היה לוקח אליפות ב-2017 ומשנה לחלוטין את התפיסה לגביו. הפער בכישרון נתן לווריורס שתי אליפויות, ולדורנט שני תארי פיינלס MVP, אבל לא כל האליפויות ב-NBA נולדו שוות. והאליפויות של הווריורס ב-2017 ו-2018 פשוט שוות פחות מאליפויות אחרות. סטף וקיידי כנראה כבר אף פעם לא יצליחו באמת להוריד את הקוף הזה מהגב, לפחות לא כמו שג'ורדן או לברון הורידו אותו. אולי אנחנו צריכים להתרגל לזה, ושככה יראו מעכשיו הקופים על הגב, בגלל התחלופה הגבוהה של הכוכבים בליגה, בגלל הפלייר אמפאורמנט והעובדה שקבוצות לא מצליחות להחזיק את הסגל שלהן ביחד לתקופה ארוכה, גם סיפורי הגאולה האלה הופכים לנדירים, או לפחות לשונים. הנה דוגמה, נטס ייקחו אליפות העונה וג'יימס הארדן יזכה בפיינלס MVP, מה שמאוד יכול לקרות. האם באמת נוכל להגיד שהקוף שעלה לו על הגב ביוסטון נעלם פתאום? האם באמת הנטס הנוכחיים מסוגלים לעורר אמוציות כאלה, כמו ב-2011 עם נוביצקי או 2016 עם לברון? זו הסיבה שמילווקי בקס ויאניס אנטטקומפו מרתקים אותי. הם מרתקים אותי כי על הנייר הסיפור שלהם מתחיל כמו סיפורי הגאולה הגדולים הללו. הם יכולים למלא את התקן החסר הזה. העלייה לגדולה של יאניס מתועדת היטב. אחרי הזכייה שלו ב-MVP הראשון בעונת 2018-19, הייתה תחושה שהוא הפך להיות השחקן הכי טוב בעולם. אלא שהתחושה הזו לובטה בהפסד צורב בגמר המזרח לטורונטו. אחרי שני משחקים שבהם הבקס שלטו ויאניס חגג על פסקל סיאקם, הרפטורס הבירו את קוואי לנרד לשמור עליו, עדכו את החומה מסביבו בהגנה וחשפו את המגבלויות שלו בפלייאוף. הרפטורס למעשה חשפו את המגבלות של יאניס, כמו שהפיסטונס חשפו את המגבלות של ג'ורדן, או כמו שהסלטיקס חשפו את המגבלות של לברון. במקרה של יאניס, הרפטורס חסמו לו את הדרך לטבעת. אחרי שני המשחקים הראשונים, בהם יאניס היה דומיננטי באזור הטבעת עם 11 זריקות בממוצע ב-64% מהשדה, ההגנה של קוואי הצליחה לצמצם אותו ל-9.5 זריקות בממוצע ב-60%, ודחפו אותו לזרוק יותר מבחוץ. ברגע שהגריק פריק יצא מהקומפורט זון שלו באזור הטבעת, היה ניכר שהוא עדיין לא בשל. זה, ביחד עם מופע האימים של אריק בלדסו וההתעלות של פרד ון פליט בצד השני, עזרו לרפטורס להשלים את הקאמבק ונצח את הסדרה 4-2. אחרי ההפסד, יאניס אמר את כל הדברים הנכונים. אני צריך לחשוב יותר כגארד, הוא אמר, ועולם הכדורסל המשיך להיות מאופנת ממנו. בטח כאשר בעונה לאחר מכן הוא היה אפילו יותר דומיננטי. הוא נתן עונה רגילה אפילו גדולה יותר מזו של ג'ורדן ב-1988, כאשר הוא זוכה גם ב-MVP וגם בתואר שחקן ההגנה של העונה. רק השחקן השלישי אי פעם שעושה את זה. הוא עשה את זה עם ה-PER הכי גבוה בהיסטוריה, אפילו יותר מזה של צ'מברליין. הבקס סיימו את העונה שוב עם המאזן הטוב בליגה. הכל היה מוכן להשתלטות הסופית. אלא שאז, קורונה והבועה ומיאמי. וכל התפיסה מסביב ליאניס והבקס השתנתה. זה לא מעניין כבר אף אחד שהם מעולים בעונה הרגילה, הם צריכים להוכיח את זה בפלייאוף. זה לא מעניין אף אחד של הבקס יש הגנה חלוצית ושיש להם ריווח מדהים בהתקפה, הם צריכים להוכיח את זה בפלייאוף. עכשיו מגיע הפלייאוף, ולמעשה רגע האמת של הבקס מתחיל. עכשיו הם צריכים להוכיח שהם למדו מהכישלונות של השנתיים האחרונות, ושהם בשלים ללכת עד הסוף. אלא שהם יצטרכו לעשות את זה במסלול הכי קשה שיש, מול ההיט ומול הנץ ומול הסיקסרס, והמסלול הזה מתחיל מול ההיט, בדיוק איפה שהם קרסו בעונה שעברה. סדרות שחוזרות על עצמן שנה אחר שנה, כמו הפיסטונס והבולס בסוף ה-80s, או הקאבס והסלטיקס בסוף העשור הראשון של המילניום הנוכחי, הן סדרות עם דינמיקה שונה. הן לא באמת מתחילות מ-0-0, אלא יש להן היסטוריה שמחלחלת להווה. במקרה של מיאמי ומילווקי, חשוב להבין את ההיסטוריה של העונה שעברה, כדי להבין יותר טוב את הסדרה שהולכת להיפתח בימים הקרובים. ההיסטוריה הזו אומרת שההיט פירקו את הבקס. למרות שלבקס היה את המאזן הכי טוב בעונה הרגילה, ההיט ניצחו אותם 4-1, וזה אפילו לא היה קרוב, זה היה אפילו יותר קרוב לסוויפ. לכאורה, מדובר בהשפלה, ובאמת היו רגעים שבהם באמא דבאיו גרם ליאניס לראות כמו ילד. אבל הסדרה הזו גם הייתה הרבה יותר תחרותית ממה שתוצאת הסיום מרמזת. במשחק הראשון, הבקס היו במשחק לאורך כל המשחק, עד שג'ימי בטלר השתלט על הרבע הרביעי והבטיח להיט את הניצחון. במשחק השני, הבקס השלימו קאמבק אדיר ברבע האחרון והשוו את התוצאה, אבל שריקה לעבירה של יאניס על בטלר בשניית הסיום הכריעה את המשחק. במשחק השלישי, הבקס עם הגב לקיר נכנסו לרבע האחרון ביתרון 12, אבל ברבע האחרון ההיט רקדו על המגרש, ניצחו את הרבע האחרון 40-13 ועלו ל-3-0 בצורה הכי מהדהדת שיש. את הסטטיסטיקות של קבוצות שחזרו מ-3-0 אני מניח שאתם מכירים.
The Miami Heat have just ripped the heart right out of the top team in the NBA, Milwaukee. They destroyed them in the fourth quarter and win it 115-100.
היית בסופו של דבר הכריעו את הסדרה בחמישה משחקים, ג'נטלמן סוויפ. אבל זה לא היה בדיוק ההגדרה המילונית לכך. בכל אחד משלושת המשחקים הראשונים, הבקס היו במשחק ברבע האחרון. בכל אחד מהם הייתה דרושה איזושהי התעלות של מיאמי או התפרקות של הבקס. האגדה מספרת שההיט רצו לקבל את הבקס בבוע, שהם האמינו שיש להם מצ'אפ טוב מול החבורה של מייק בודנהולצר, והם בהחלט צדקו. הדבאיו הוא מספיק ארוך ומספיק חזק ומספיק מוכשר כדי להתמודד עם יאניס, ובהתקפה ההיט הענישו את הבקס עם חדירות מפוארות של גורן דרגיץ' וכוח הרצון המדהים של ג'ימי באטלר. וכעת, כמעט שנה אחרי, שתי הקבוצות הללו נפגשות שוב. מיאמי שוב מקבלת את המצ'אפ שהיא לא מפחדת ממנו, ומילווקי מקבלת את המצ'אפ שהיא אמורה לפחד ממנו. והשאלה שכל עולם הכדורסל שואל עכשיו היא האם הבקס יכולים לחפר על ההפסד בבועה. כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים לענות על סדרה של תת שאלות. כשהראשונה היא מה בדיוק השתנה מקצועית מאז המפגש בין שתי הקבוצות הללו בקיץ שעבר. ונתחיל מהאובייס. בסדרה הקרובה יהיה למילווקי יתרון ביתיות, בניגוד לבועה הניטרלית. קשה לדעת כמה השפעה יהיה לזה, בטח כאשר האולמות עדיין לא מלאים באוהדים, אבל אין ספק שתהיה לזה איזושהי השפעה ביחס לחוויה המוזרה ונטולת האוהדים בבועה. יחד עם זאת, היו עוד שינויים אצל שתי הקבוצות הללו, מעבר למיקום הגיאוגרפי של איפה היה המשחק. הבקס מגיעים חמישייה חדשה, שכוללת את ג'רו הולידיי ודונטה דיווינצ'נזו, שהיה לו תפקיד יחסית שולי שנה שעברה, לצד יאניס, קריס מידלטון וברוק לופז. בניגוד לעונה שעברה, שבה הבקס היו קבוצת שלשות בינונית, הם דורגו מקום 20 בליגה וקלו ב-35.9% מחוץ לקשת, העונה רק 5 קבוצות היו מדויקות יותר ממילווקי מחוץ לקשת, 38.8%, זה כמה שהם קלו. בסדרה מול ההיט בעונה שעברה, האימפוטנציה של הבקס מחוץ לקשת הייתה מורגשת היטב, הם קלו רק ב-32.7% וזה צמצם את מרחב המחיה של יאניס בצבע עוד יותר. העונה בלי בלדסו, שקלה רק ב-21% מהשלוש בסדרה השנה שעברה, ומצד שני עם הולידיי, שקלה כמעט 40% מהשלוש במהלך העונה הרגילה, זה אמור לראות טוב יותר עבור הבקס. בטח כשלוקחים בחשבון שמיאמי הייתה הקבוצה שאפשרה ליריבות שלה לזרוק הכי הרבה שלשות בעונה הרגילה. 43% מהזריקות של היריבות של ההיט הגיעו מחוץ לקשת העונה. אלא שהנתון הזה היה שם גם בעונה שעברה. גם ב-2020 מיאמי אפשרה ל-40% מהזריקות של היריבות להגיע משלוש, וזה לא הפריע להם לחנוק את הבקס בפלייאוף, כי הבקס פשוט לא היו איום. השאלה היא האם השיפור של הבקס מחוץ לקשת בעונה הרגילה הוא משהו שהם ידעו לקחת איתם גם לפלייאוף. אם כן, זה ישנה לגמרי את הגיאומטריה של הסדרה הזו וייתן עוד טיפה נדלן ליאניס לעשות את הנזק שלו בצבע. שאלה נוספת שצריכה להישאל בקונטקסט של מילווקי היא האם מייק בודנהולצר ידע לעשות התאמות ולצאת מסגנון המשחק הרגיל שלו. בשנתיים האחרונות קואוץ' בד נתפס עם המכנסיים למטה בפלייאוף מול הערמומיות של ניק נרס ומול הניסיון של אריק ספולסטרה. עוד פעם אחת כזאת והוא עלול למצוא את עצמו בלשכת האבטלה. נייר הלקמוס שיעזור לנו לבדוק האם בודנהולצר נכון להתגמש בפלייאוף יהיה השימוש בברוק לופז. בעוד בעונה שעברה יאניס נשמר לסירוגין על ידי ג'יי קראודר ועל ידי במה דבאיו, העונה הוא כנראה ישמע יותר על ידי הדבאיו. יכול להיות שספולסטרה יציל את הסמכות הזו לטרבור אריזה או אנדרי גודלה או אפילו ג'ימי באטלר בפוזיישנים מסוימים, אבל הדבאיו כנראה יקבל את המשימה הזו יותר אפילו משנה שעברה. זה אומר שאיגודלה או אריזה או באטלר או אחד הגארדים אפילו יהיה מצוות לברוק לופז. האם בודנהולצר יהיה נבון מספיק כדי לנצל את היתרון של לופז במצ'אפים האלה? בעונה שעברה זה לא קרה. לופז זרק כמעט 50% מהזריקות שלו מהשלוש ולקח פחות מ-7% מהריבאונדים הפנויים בהתקפה. רק בשביל רפרנס, הנתון הזה היה ממקם אותו בערך במקום המאה בליגה בעונה הרגילה העונה. ימי הזוהר שלו מברוקלין אמנם חלפו, אבל בפלייאוף צריך לדעת לנצל הזדמנויות. ואם בודנהולצר לא ידע לנצל את יתרון הגודל של לופז בסיטואציות האלה ולתת לו לאכול בפוסט-אפ, אין סיבה שלופז יהיה על הפרקט. עדיף לתת לפי-ג'יי טאקר או אפילו לברין פורבס לרווח את המשחק העוד יותר עבור יאניס. מהצד השני, מעבר לדקות של טרבור אריזה שהחליפו כנראה את רוב הדקות של ג'יי קראודר בעונה שעברה, היית צריכים לשאול את עצמם איזה גורן דרגיץ' הם הולכים לקבל בסדרה הזו. בעונה שעברה בפלייאוף דרגיץ' נראה כמו הגרסה התזמנית שלו מעונת 2013-14 בפיניקס, כשהוא זכה בתואר השחקן המשתפר של העונה. הוא העלה את כמות החדירות שלו, שמר פחות או יותר על אותה יעילות, ומול הבקס הוא היה בסיס שלו, עם כמעט 20 נקודות למשחק ומדד הפלוס מינוס הכי גבוה בקבוצה, פלוס 7.8. העונה הדרגיץ' שתפס למעלה מ-20 משחקים בעונה הרגילה, הוא שיחק הכי מעט דקות וקלה הכי מעט נקודות מאז התקופה שלו ביוסטון לפני כמעט עשור. זו שאלה אמיתית, האם הוא יכול להיכנס לנעליים של עצמו, או שמא קנדריק נאן יכול למלא חלק מהחלל הזה? סימן השאלה הזה מתחדד עוד יותר כשממול ניצב ג'רו הולידיי, אחד השומרים הכי חזקים בליגה. ומעל כל זה מרחף את השאלה, האם מיאמי מסוגלת לגרד שוב את תקרת הזכוכית שלה כפי שהיא גרדה אותה בבועה? בטלר היה אז בזון מהסרטים, אדבאיו חסם את הצבע, דנקן רובינסון התגלה כ-JJ רדיק 2.0, טיילר הירו הפך ל-Household Name, ועל דרגג' כבר דיברתי. זה קורה לפעמים בפלייאוף, שקבוצה מתחברת בצורה בלתי מוסברת לריצה מפוארת שכולנו זוכרים שנים קדימה. זה מה שקרה למאבס של נוביצקי ב-2011 לדוגמה. השאלה אם הברק הזה יכול לפגוע פעמיים. תיאורטית, אני לא רואה סיבה שלא. ההגנה של בהם היא לא פוקס, ג'ימי בטלר מגיע אחרי העונה הכי יעילה בקריירה שלו, ולהיט יש עדיין את אריק ספולסטרה על הקווים. זה לא יהיה דמיונים אם שחזרו את היכולת שלהם מהבועה. מצד שני, הם כנראה לא יהיו יותר טובים ממה שהם היו בבועה, כי פשוט אי אפשר. וזה גם לא יפתיע אותי אם הם לא יצליחו להגיע לאורגזמה הזו שוב. של דבר, הסדרה הזו מתנקזת לכמה סימני שאלה מרכזיים. מהצד של מיאמי, האם היא מסוגלת לשחזר את היכולת שלה מהבועה? האם זה אפשרי בכלל כשדרגג' רחוק מהיכולת שהוא הציג באורלנדו? האם לג'ימי באטלר ובאם אדבאיו יש עוד הילוך שהם שומרים במיוחד לפלייאוף? האם טרבור אריזה יכול עדיין למלא תפקיד רציני בפלייאוף? ומהצד של מלווקי, אנחנו שואלים את עצמנו את השאלות הבאות. האם מלווקי השתפרה לעומת היכולת שלה בסדרה בעונה שעברה? האם הנוכחות של הולידיי והשיפורים השוליים של יאניס שנגעתי בהם בפוסט הקודם מספיקים? האם בודנהולצר ידע לעשות את ההתאמות בפלייאוף, שזה משהו שעדיין לא ראינו אותו עושה? מה שיפה בסדרה הזו זה שגם אם הפער המקצועי בין מיאמי למילווקי תצטמצם לטובת מילווקי, עדיין יש למיאמי את האג' המנטלי. זה הכוח של סדרות שחוזרות על עצמן שנה אחר שנה. יש להן, כאמור, חיים של עצמן. ודווקא בסדרה כזו, ליאניס ולבקס יש הזדמנות לכתוב פרק חדש בסיפור שלהם, לשנות את הנרטיב, לצעוד את הצעד הראשון בדרך הגאולה.